ליל כ"ז בניסן, כותרת השיעור היא תחילתו של פסוק מסוף פרק סמכת בתהילים, הפותח במילים נורא אלוהים ממקדשך. הוא ממשיך אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם וכו'. וחז"ל דרשו נורא אלוקים ממקדשך, אל תקרא ממקדשך, אלא ממקודשך. ובלילה הזה, בליל כ"ז בניסן, על אחת כמה וכמה בתוך הימים האלה והתקופה הזאת, אני מבקש להיכנס אל היום ואל העניינים כדרכנו מתוך הפרשה ומתוך הפרשיות, פרשת שמיני. לפני הפסח עוד לא עסקנו בה, זו שקראנו בשבת שעברה. אני מבקש לראות פרשייה אחת בתוך פרשת שמיני, המחוברת מאליה גם לפרשיות הבאות לפנינו, לתזריע מצורע. ומאליו קשורה לדברים שבהם אנחנו עוסקים עכשיו. פרשייה היא פרשת מותם של נדב ואביהו, בני אהרון. שם עסקנו בהרחבה בניסיון להבנת פשר החטא של נדב ואביהו, אולי בניסיון להבין את הקשר בין החטא לבין עוצמת העונש על נדב ואביהו, על כל כלל ישראל שצריכים לבכות את השריפה אשר שרף השם. הפעם אני רוצה להיכנס לשיחה שמתנהלת בין משה לאהרון. לא כל כך שיחה בין שני צדדים, כי מה שאהרון אומר לא כתוב. אהרון האבל, האבא הקובר את שני בניו, ומשה המדבר איתו דברי ניחומים או דברי חיזוק או דברי עידוד, אנחנו ננסה להיכנס להבין את זה. הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד, לתגובה של אהרון, וידום אהרון. אני רוצה לנסות להיכנס קצת לתוך הפסוק הזה, אבל לפניו אני רוצה לראות את הפרשייה עצמה. יש כאן משהו שכל כולו, לא רק בשיחה בין משה לאהרון, הוא התמודדות עם הדבר שנראה שאי אפשר להתמודד איתו, והדרך שמבקשת התורה, שמבקש הקדוש ברוך הוא, שמבקש משה רבינו, אנחנו נברר את זה עוד מעט, מאהרון, מאלעזר, מאיתמר, מעם ישראל כולו אחר כך, גם אל העם מדברים פה, לדעת להתמודד ברגעים כאלה. אז נראה קודם כל את הפרשה. פרשה במקור אחד, פרק י', ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחצתו, ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. אני לא נכנס עכשיו להבנת החטא. אני רק רוצה להזכיר שהיום הזה שעליו מדובר, ראש חודש ניסן, נקרא בתורה היום השמיני. תמהתי לעצמי הרבה פעמים, למה כל כך הרבה פעמים מוזכר היותו בשם המספרי שלו, היום השמיני? השמיני, הכוונה היא שמיני לימי המילואים. שהרי לפני חנוכת המשכן היו שבעה ימים, שבעת ימי המילואים, שבהם משה רבינו שימש עדיין בכהונה גדולה, כי אהרון עוד לא התמנה לתפקיד. אני חושב היום שצריך לשים לב לנקודה מאוד חשובה, עם ישראל בונה משכן, הוא כל כך מחכה לכפר על חטא העגל. המשכן נבנה, והייתה התחייבות של הקדוש ברוך הוא, שמשה העביר אותה לכל אחד ואחד מאיתנו, שכשניכנס אל המשכן, השכינה תשרה, ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי. ומחכים שבעה ימים, ואין השראת שכינה. צריך לשים לב לזה, זו נקודה מאוד חשובה. לא יורדת אש מן השמיים ואוכלת את העולה ואת החלבים, ולא קם העם וירונו ויפלו על פניהם, ואין ברכה גדולה כמו שתהיה ביום השמיני בראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן מגיעים אחרי 7 ימים, זה נשמע מעט. אבל תחשבו על עם שמחכה ויודע שמשה רבינו משמש בכהונה גדולה 7 ימים, משה רבינו שהצליח להעביר אותנו את ים סוף, ולקבל את התורה, ולהילחם בעמלק, וכל הפעולה בפעם הראשונה שעם שלם תורח ומקים את המשכן אבן אבן, וכל העם כולו התנדב, ומחכים 7 ימים ואין תגובה, אין השראת שכינה, זה נשמע פשוט. ואז ביום השמיני יש איזושהי ציפייה עוד יותר גדולה. אולי משהו שיסביר קצת למה נדב ואביהו מחפשים עוד דרך שתגרום לשכינה לשרות. אולי האש הזרה הזאת זה עוד משהו, עוד קצת, עוד טיפה. טיפה שלא ציווה. הטיפה הזאת שלא ציווה הורסת הכל. ולפני שיורדת אש מן השמיים כדי לקבל את העולה ואת החלבים, במקום זה, ותצא אש מלפני השם פסוק ב', ותאכל אותם את נדב ואביהו, וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, משהו פה חסר לנו בין פסוק ב' לג', ואולי לא חסר, אולי השתיקה בין פסוק ב' לג' אומרת יותר מכל מה שאפשר היה לכתוב. ויאמר משה אל אהרון, אהרון לא ראינו את תגובתו, אולי לא צריך שתהיה כתובה. אב, אהרון הכהן הגדול רואה את שני בניו, הכהנים הגדולים אחריו. ביתים, אין תגובה, אין כלום. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש, ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. אינני מבין עוד מה כתוב פה, אבל כתוב פה משהו על קידוש השם. כך השם מתקדש. וזה הוביל אותנו בדרך כלל, וכך רש"י להבין שבקרובה יקדש פירושו, בדבר הנורא הזה, במותם של נדב ואביהו, מתקדש השם בעולם. צריך עוד מעט להבין את זה. וידום אהרון. זה העיון שלנו, אבל בינתיים אני רוצה שנשים לב להמשך. ויקרא משה אל מישאל ואל אל צפן בני עוזיאל דוד אהרון, עכשיו קרובים מרמה שנייה, בני דודים, ויאמר אליהם, קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה. ויקרבו, ויסעום בחוטונותם אל מחוץ למחנה, צריך להבין את המחזה הזה. אל מחוץ למחנה זאת אומרת שכל עם ישראל המחכה להשראת השכינה ביום השמיני, רואה את המעבר הזה של שני גדולי הדור, נלקחים בחוטונותם על ידי מישאל ואל צפן בני עוזיאל, אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר משה. ויאמר משה אל אהרון ולאלעזר ולאיתמר, שימו לב, דבר מעניין מאוד. הקרובים, כמעט הכי קרובים, מישאל ואל צפן, שהם לא אחים ואבא, הם מצווים להיות החברה קדישה. הם אלה שיקחו את המתים. עכשיו מגיעים אל האבא ואל האחים. ויאמר, אנחנו היינו מצפים שיתנו את התפקיד הזה למישהו קצת יותר רחוק, את התפקיד לקחת את המתים. עכשיו נראה הלאה. ויאמר משה אל אהרון ולאלעזר ולאיתמר בניו, ראשיכם אל תפרעו, ובגדיכם לא תפרומו. בעברית פשוטה, אתם לא תנהגו דיני אבלות, אבא ואחים, ולא תמותו, ועל כל העדה יקצוף. כלומר, אם ראשיכם כן תפרעו ובגדיכם תפרומו, כמו שכתוב לעשות באבל, אז תמותו, ועל כל העדה יקצוף. מה קרה? ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. זה פסוק מדהים. הביטוי ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה מוכר לנו לפעמים מהקשרים של ימים אחרים. ואתם שמים לב איך הוא נאמר פה? בא משה ואומר לאחים הביולוגיים היחידים שנותרו, אתם לא מתאבלים, אבל יש לנו דין אח. את האבל יקיימו אחיכם כל בית ישראל, הם אחים. ואנחנו מה? אתם תמשיכו לעבוד בבית המקדש. ומה עם אבלות? שום דין אבלות. ואם אתם תתאבלו, אז על כל העדה יקצוף. וכל העדה מה תעשה? היא תתאבל. אחיכם כל בית ישראל, יש להם דין אחים, דין אחווה, דין אח. הם יקו את השריפה של שרה. ואתם, האחים, המחויבים והאבא, תמשיכו בעבודת המשכן. ומפתח אוהל מועד לא תיצאו פן תמותו, כדין כהן גדול. כי שמן נשחת השם עליכם, ויעשו כדבר משה, כי שמן נשחת השם עליכם, בפרשת אמור יאמר על כהנים גדולים, שבשונה מכהן רגיל, על כל נפשות מת לא יבוא. אביו ולאמו לא יתמע. הוא מנותק מהכל. ואתם עכשיו בדין כהנים גדולים. אחיכם כל בית ישראל יבכו. ואז התורה ממשיכה, וידבר השם אל אהרון לאמור, יין ושיכר על תש, אתה ובניך איתך, בבואכם אל אוהל מועד, ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם. ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור. אז למדו מזה שאולי זה היה חטאם של נדב ואביהו, שנכנסו שטויי יין, שנכנסו פרועי ראש. קרובים עוד יותר, צריך להבין את המושג שטויי יין, איזה מין קרבה שעוברת את הגבולות. למשכן, למקדש, לקדושה. אבל החידוש הגדול כאן בפרשה הוא הפתיחה שלה. שוב פסוק ח', וידבר השם אל אהרון לאמור. לא אל משה, לא אל משה ואל אהרון, אל אהרון בלבד. מה שמוביל את רש"י לומר שזהו השכר שנטל אהרון על שתיקתו בוידום אהרון. עוד רגע נחזור לרש"י. אבל זו נקודה שצריך לתפוס אותה. כהן גדול איננו מתאבל על קרוב לו. זו הלכה שצריך להבין אותה כשמגיעים לפרשת כהן גדול באמור. כאן היא מקבלת עוצמה הרבה יותר קשה. אחיכם יבכו את נדב ואביהו, ואתם, אם תבכו את נדב ואביהו, אם תתאבלו, אם תנהגו מנהג אבלים, תמותו. ועל כל העדה יקטוף. זה מחייב הבנה. דין אבלות מתברר פה בפרשה. אנחנו נחזור עוד רגע לכל הפרשה הזאת, עוד שנייה אחת, אני רק רוצה... אנחנו במוצאי שבת שמיני ובאמצע, בתווך, לפני פרשת תזריע ומצורע. פרשת תזריע ומצורע מלאה בדברים לגמרי שונים לכאורה. טומאות, טהרות, מגעים, צרת, זיווה, כל המגעים שיש. יולדת, קורבנות. יש דין מיוחד במצורע, במקור 6. בצד השני, יש דין מיוחד במצורע. דין מוזר מאוד, כיוון שעוסקים בדיני אבלות, צריך לשים לברר. במצורה כתוב, עכשיו ראינו שכהן גדול אסור לו להתאבל. אסור לו לנהוג מנהג אבלים, ראשיכם אל תפרעו וגדיכם לא תפרומו. והדין הזה של כהנים גדולים ניתן כאן לא רק לאהרון, אלא גם לאלעזר ולאיתמר. יש מישהו אחד בכל התורה. שחייב לנהוג דין אבלות למרות שאין לו מת. וזה המצורע. והצרוע, מקור 6, אשר בו הנגע, בגדיו יהיו כן פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה, ותמה תמה יקרא. כל ימי אשר הנגע בו יטמע תמה הוא, בדד יישב מחוץ למחנה מושבו. אני לא נכנס עכשיו בכלל לענייני מצורע, עוד מעט ניכנס כדי לא לבלבל אותנו עם שני הדברים. אבל זה דבר מעניין מאוד. אני עוזב לרגע את פרשת נדב ואביהו, מיד חוזר אליה. המצורע הוא אחד הטמאים, נכון? יש הרבה טמאים. צרה, נגע צרה. למה המצורע צריך לנהוג דיני אבלות? אבן עזרא אומר שהוא נוהג דיני אבלות, כי הוא מתאבל על מעשיו הרעים. קשה מאוד. יש הרבה חוטאים. אז המצורע, אומרים רבותינו, שהמצורע דיבר לשון הרע, הוציא דיבה, אז למה אבילות? מה העניין של דין אבל? אגב, גם טהרתו של המצורע שונה מכל טמא אחר. כל הטמאים נטהרים במים. טמאי מת, במי נידה, מים חיים אל כלי של פרה אדומה. כל טמא אחר, במים. המצורע לא יכול להגיע אל המים לפני שהוא נטהר בשתי הציפורים ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת. הוא מגיע לזה. רק אחר כך יבואו המים החיים. המצורע הזה מחייב הבנה. אנחנו נגיע לב עוד מעט, אבל אני רק רוצה שתראו שהוא האנטיתזה לכהן הגדול. הכהן הגדול, ואני לא מבין בכלל את הקשר בינתיים, אני רק רואה דין מעניין, מרתק. הכהן הגדול, גם בניו, במקרה של אלעזר ויתמר, רק שם, כי הם יש להם דין מיוחד. לא מתאבל על בנו ועל אחיו. אחיכם יתאבלו, ואם הוא מתאבל, אז הוא עובר את הדבר החמור ביותר. אגב, מה פירוש ולא תמותו? ואם כן תתאבלו תמותו, זאת אומרת, טרגדיית נדב ואביהו תימשך באלעזר ואיתמר. ופתאום בפרשה שאנחנו לקראתה, אנחנו פוגשים אדם, שבסדר גמור, אני צריך להבין את כל סוגיית התומעה שלו, אנחנו ננסה עוד מעט טיפה להיכנס אליה. אבל מה לזה ולדיני אבילות? בכל צורה שהיא, מה פתאום אבילות? צריך גם לנחם אותו כדין אבילים? מה דין אבילות? כל הדינים של תגלחת, של, אנחנו קראנו את זה רגע בפסוק, בגדיו יהיו פרומים, ראשו יהיה פרומים, מה פתאום אבילות? מזה למדו אחר כך רבותינו שמנודה יש לו דין אבל, אבל זה בא מפה. בתורה אין עוד דבר כזה, רק באבל. אנחנו ננסה להיכנס חזרה אל המצורע אחרי זה, אבל אני רוצה לחזור אל השיחה הזאת, החד צדדית בין משה לאהרון. איך אומר משה לאהרון? ויאמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון. תמיד, בלילה הזה, ליל כ"ז בניסן ודאי, צריך קודם כל לקרוא את דברי רש"י הסמוכים על דברי חז"ל, הידועים כל כך והמוכרים לדורנו כל כך. הוא אשר דיבר השם מקור שלוש, אומר רש"י, היכן דיבר? קודם כל, לפני שאני מבין מה זה בקרובה יקדש, רש"י מלמד אותנו איך לומדים פשט פסוק. הוא אשר דיבר השם לאמור, בפשט זה, הוא אשר דיברתי. כלומר, בוא נחפש באיזשהו מקום שהשם דיבר על הנושא הזה של קידוש השם. אומר רש"י, אני חיפשתי ולא מצאתי, היכן דיבר? אגב, בסוגריים בלבד, הרמב"ן אומר, הוא אשר דיבר השם לאמור, אל תחפשו, רבותיי הפרשנים, היכן דיבר. הוא אשר דיבר השם לאמור היכן? במציאות. עכשיו, צריך לראות איך הקודש ברוך הוא מדבר אלינו. זה לא חייב להיות פסוק. הוא מדבר אלינו כל הזמן, עכשיו זה ברור הדיבור. הוא אשר דיבר השם לאמור. מה? עכשיו יתחדש חידוש, לחידוש קוראים בקרובה יקדש, לא ידענו את עוצמתו עד היום אף פעם. זה הכיוון של הרמב"ן. אבל זה לא הפשט. הוא אשר דיבר זה כמו הוא אשר אמרתי לכם. הוא אשר דיברתי. ולכן רש"י ממשיך לחפץ. היכן דיבר אומר רש"י? הנה ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. כשהקדוש ברוך הוא ציווה על הקמת המשכן ואמר את יעודיו של המשכן, הוא אמר שמה אני אבעד ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. אל תקרי בכבודי, אלא במכובדי או בכבודי. אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום. יודע הייתי פירושו היה ברור לי מהפסוק, או יודע הייתי הרגשתי מבפנים? או שניהם. יודע הייתי שהבית יתקדש במיודעיו של המקום, אני תמיד רציתי להגיד לך שככה עם ישראל זז. הבית מתקדש במיודעיו של המקום. אחר כך זה ממשיך הלאה. בחיים. אבל אני הייתי סבור או בי או בך. עכשיו אני רואה שהם, הצעירים, נדב ואביהו גדולים ממני וממך. וזה הנחמה. הנחמה היא שהמוות הזה הוא קידוש שמו והם גדולים ממני וממך. והוא אשר דיבר, ולפי זה מה זה וידום אהרון, אומר רש"י, קיבל שכר על שתיקתו. זאת אומרת, וידום אהרון הצדיק את הדין, צידוק הדין. ברוך דיין אמת. ומה שכר קיבל על שתיקתו שנתייחד עמו הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשת שטויי יין שקראנו מיד אחרי, וידבר השם אל אהרון לימור. צריך להבין את המושג, זה לא פרס ניחומים, יש לך פרשה שכתוב השם שלך. מה שכר קיבל על שתיקתו, זאת אומרת, הוא נכנס בנסח החקוק, הכתוב בפרשה. מה זה בקרוביי אקדש? בקרוביי, מה פירוש בקרוביי? קרבת משפחה, הקדוש ברוך הוא אומר בקרוביי. מסבירה שהיא בבחיריי. ואז מה זה על פני כל העם הכבד? אני מבין, הוא אשר דיבר השם איפה ונקדש בכבודי, אל תקרי בכבודי אלא במכובדי. אנחנו מרגישים את הקושי ברשי. הקושי ברשי שכדי להבין את הפסוק אתה חייב להשתמש בדרשה של אל תקרי. כלומר, הפשט של הפסוק לא קיים ללא הדרשה, נכון? לפי רשי? אין פשט לפסוק, כל התורה של בקרוביי אקדש, שהבקרוביי זה נדב ואביהו שמתו ובזה השם מתקדש, בנויה על הדרשה של אל תקרי ונקדש בכבודי אלא במכובדי. בסדר? בלי להיכנס עכשיו לדרשה, הקושי הוא שזה בנוי על הדרשה. בסדר? זה בנוי על אל תקרי. עכשיו מה זה? זה על פני כל העם הכבד, את שאר החלקים כבר הבנו. אומר רש"י, כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, וזאת הייתה הנחמה, נדב ואביהו היו צדיקים, אל תחפש עכשיו את חטאיהם. גדולים ממני או ממך. אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, מתיירא ומתעלה ומתקלף. אם כן באילו, כל שכן ברשעים. כך רש"י. יש פרשנים שאומרים, קשה מאוד מה שרש"י אומר. כך הקדוש ברוך הוא מתעלה ומתכבד, זה נכון, אבל כך יש הרבה הרבה שאלות גם, והרבה הרבה קשיים, והרבה הרבה נפילות בדרך. למה בצדיקים? אנחנו שואלים. מי לא שאל? הנביאים לא שאלו, רבותינו לא שאלו, מי לא שאל? ורש"י גומר את דבריו ואומר, וכן הוא אומר, נורא אלוהים ממקדשך. זה הפסוק שבו פתחנו. אל תקרי ממקדשך, אלא ממקודשך. למרות שאני הייתי מבין בפשט, נורא אלוקים ממקדשך, גדולת האלוקים תתגלה מן המקדש. כמו ונקדש בכבודי, הוא יתקדש על ידי כבוד התגלותו במקדש, במשכן. עד כאן רש"י. כאן הרשב"ם, נכדו של רש"י במקור ארבע, אני חייב לומר שכשעסקתי שוב ברשב"ם הזה ובמחלוקת עם רש"י, שמיד ניכנס אליה בפנים, היא יסוד עצום, חושב שאי אפשר לנתק אותה, במיוחד לא בימים כשלנו, מהרקע ההיסטורי שעליו מוסבים דברי הרשב"ם ורש"י. הרשב"ם יודע מה זה קידוש השם, גם רש"י. הרשב"ם עוד הולך ויותר, הולך ויותר. הימים ימי קידוש השם של שמד, של מסעי הצלב, הוא יודע מה פירוש מקדש שמו ברבים. מה זה מי שמתים על קידוש השם כדי לא להשתמד אצל הרשעים המבקשים להעביר על דתם. ותראו איך הרשב"ם לוקח את הפסוק. לפי רש"י, מי זה בקרובה יקדש? נדב ואביהו. חשבתי שזה יהיה אני או אתה, זה נדב ואביהו. ומהו הקידוש? המוות. הקידוש השם על המוות. על פי הרשב"ם, הכל הפוך. בוא נראה את הרשב"ם טוב. וימותו לפני השם, ותצא אש ותאכל אותם, וימותו לפני השם. זוכרים שחיפשנו מה הייתה תגובתו של אהרון שעליה דיבר משה ולא ידענו? אומר הרשב"א מקור 4, וימותו לפני השם, ומיד כששמע אהרון, ומה זה פשטן, מי שאגב רגיל בקריאת רשב"ם רואה רשב"ם כזה, הוא כבר רואה שהוא חריג. ארוך. הרשב"א מקצר. הפעם הוא גם יגיד למה הוא העריך. וימותו לפני השם, ומיד כששמע אהרון היה רוצה להניח העבודה ולהתאבל על בניו. איך אפשר להמשיך לעבוד? מה יש בעולם כשאני עכשיו צריך להתאבל על בניי? ואז ויאמר משה לאהרון, תראו בפנים, זה פילי פלאות, אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודה. כי הדבר הזה אשר אני אומר לך עכשיו, כלומר, לא להתאבל ולא לחדול מן העבודה, מאיפה אני יודע להגיד לך כך? זה לא נחמה עכשיו. מה שאני אומר לך עכשיו זה ודאי בהמשך יהיה הנחמה. אבל זה עכשיו מה שדיבר השם. איפה? הנה תסתכל. כי הדבר הזה אשר אני אומר לך, הוא אשר דיבר השם, בקרוביי אקדש. מי זה קרוביי? בכהנים גדולים הקרובים אליי לשרתני אני רוצה להתקדש, ולא שיתחלל שמי ועבודתי. אבל מי הם עכשיו קרוביי? על פי רש"י זה נדב ואביהו. על פי הרשב"ם זה אתה ואלעזר ואיתמר. אתה הקרוב, אתם הקרובים. לא מי שעליו אנחנו אומרים שהיה קידוש השם במותו, זה ודאי. הקידוש השם של הפסוק הוא איך אפשר להמשיך מתוך זה לחיות. זה יהיה קידוש השם. הקידוש השם הגדול ביותר הוא המשך החיים של אהרון ואלעזר ואיתמר. אם הוא מסביר את זה הרשב"א. לא שיתחלל שמי ועבודתי, שכן אמר לי הקדוש ברוך הוא והכהן הגדול מאחיו את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום, ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו. האם לא יצא? קידש את מקדש אלוהיו. הוא אומר, אם הוא ינהג אבילות, הוא מחלל את מקדש אלוהיו. כלומר, אם כהן גדול, שמת לו מת פרטי שלו, ממשיך לנהוג בחנוכת המשכן או בעבודת המקדש, זה קידוש השם. זאת ההגדרה לקידוש השם, זה רשב"א מדהים. אי תגידו, אבל זה הרי עוד לא נאמר, זה נאמר רק בפרשת אמור, עוד כמה פרשות. אומר הרשב"ם, זה לא מפריע, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. ולכך, המושג הוא אשר דיבר, מסתדר לחלוטין. זה דבר השם, זאת מצווה כתובה. ולכך, אל תניח את העבודה. אל תתאבל ותניח את העבודה עכשיו. שאתה כהן גדול. ולא תצא, ולא תחלל, אלא יתקדש הקדוש ברוך הוא ועבודתו על ידך. אז מה זה על פני כל העם מכבד? קודם כל, הפתיחה מובנת? בקרובי יקדש, זה אני ואתה. זה אתה ואלעזר ואיתמר. בקרובי יקדש, זה במי שמתקרבים על ידי העבודה, לא כמו בבחיריי של רש"י. הפסוק מדבר על היכולת לחיות, להמשיך לחיות, כי אני יודע למה אני מחובר ולאן זה הולך החלום הזה. זה הקידוש השם שנתבע ממך עכשיו. אז מה זה על פני כל העם אכבד? תראו את הרשב"ם, זה מילים. ועל פני כל העם אכבד מלשון כבוד, אומר הרשב"ם. זהו כבוד שכינה. שרואה בניו מתים ומניח אבלו בעבודת בוראו. האם יש כבוד שכינה גדול יותר? שרואה אהרון בניו מתים ומניח את פרטיותו בעבודת בוראו. אז מה זה וידום אהרון? מה זה היה וידום אהרון לפי רש"י? צידוק הדין, שתיקה. מה זה וידום? זה שתיקה. אומר הרשב"א, מה פתאום? וידום אהרון וידום מאבלותו, ולא בכה ולא התאבל. הרי התגובה הרגשית הראשונה היא להתאבל. איך אפשר להמשיך? מה זה וידום אהרון? וידום מאבלותו. ולא בכה ולא התאבל. שכן כתוב ביחזקאל, בן אדם הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגיפה, הענק דום מתים, אבל לא תעשה. פרק נורא שם, פרק כ"ד ביחזקאל, שיחזקאל מצטווה בציווי הנורא הוא, שמנבא לו הקדוש ברוך הוא שאשתו לו עלינו מתה, והוא אומר לו, אתה לא תתאבל. אסור לך, אל תנהג מנהג אבלות, כמו שמופיע בכהן גדול כאן. והעם יבוא וישאל, מה אתה עושה, בן אדם? ואתה תגיד להם, גם אתם לא תספיקו להתאבל על מחמד עיניכם, על מקדש השם, על גאון עוזכם, תנבל להם את נבואת החורבן. ושם הופיע הביטוי, הענק דום מתים, אבל לא תעשה. הוא מסיים, אף כאן וידום ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. ואז הרשב"א מסיים, הרבה פעמים הוא אומר פשט, הוא יודע שהוא שונה מרשי הפשט, כמעט כל הרשב"ם בנוי על זה שהוא רוצה לחדש פשוטו של מקרא, אבל כאן הוא חורג. וזהו מוסר ואמיתת פשוטו. זה לא רק הפשט, זה המוסר. ולעניות דעתי הרשב"ם אמר את זה בבית המדרש בשיחה, לא יודע סביב איזה אירוע. לא יודע סביב איזה קידוש השם של אותו יום. זהו המוסר, אומר הרשב"ם, שאנחנו צריכים לקחת איתנו. יש אמת גדולה במה שגדלנו עליו, אומר הרשב"א, מפי סבא רשי, מפי חז"ל, של בקרובה יקדש נדב ואביהו שעליהם הכל חי. נכון, 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 אמת. עכשיו אני באתי לחדש דבר אחר. אני בא לדבר על קידוש השם יותר גדול. על קידוש השם בחיים. על קידוש השם בכוח להמשיך. על קידוש השם בהבנה שהמשכן הזה יחנך, ותרד אש מן השמיים, ותאכל לא חלילה אותם, אלא את העולה ואת החלבים. מי שהחלום ברור לו ואליו הוא הולך, ממשיך את העבודה הזאת של המשכן. רשב"ם לא מסתפק רק בזה, הוא גם דוחה את המדרש, אבל האגדה שאומרת שהיה מנחמו משה לאהרון, מבינים? הרשב"א אומר, אין פה בכלל ניחומים. יש פה דרישה. יש פה תביעה. יש פה עוצמה של אמונה שבעומק עוד רגע נראה היא הניחום הגדול ביותר. נגיע לזה עוד מעט. אבל ההגדה שאומרת שהיה מנחמו משה לאהרון, שאמר לו הקדוש ברוך הוא ונקדש בכבודי, בכבודי, במכובדי, סבור הייתי או אני או אתה, עכשיו תדע שהם גדולים ממני וממך ושזאת הייתה הנחמה? צריך אגב להבין, כלומר, גדולים ממני או ממך פירושו, מדברים עליהם באופן פרטי. נחמה במובן של מי הם היו. בא הרשב"ם ואומר, הנחמה היא במה אנחנו ממשיכים ביחד את האמונה הגדולה הזאת, את בניין המקדש, את בניין העם, את העתיד, את הנצח הזה. שעליו הם פעלו, ואתם אלעזר ואיתמר בניו הנותרים פועלים. מתוך חיים. אבל הוא אומר, המדרש הזה, אין זה לפי הפשט. למה אין זה לפי הפשט? נפלא. וכי היה מבשר שורה אחרונה ברשב"ם, וכי היה מבשר הקדוש ברוך הוא למשה, הערה חזקה מאוד, עשו לי משכן, ובו ביום ימותו הגדולים שבכם. מה, זה הפשט? הפשט הוא, ונועדתי שם לבני ישראל, ונקדש בכבודי, אל תקרא בכבודי, אלא במכובדי, זאת אומרת, עשו לי משכן, ואז, אני אתקדש על ידי הגדולים, ככה אפשר, כך משה רבנו הבין. אלא מה זה ונקדש בכבודי, אומר הרשב"ם, כפשוטו. נכון? זה עובר גם דרך מקודשך. אבל ההמשך הוא ההמשך הזה. אני רוצה להבין טוב את ההבדל בין הרשב"ם לרש"י. אני רוצה לומר מה אני מבין ברשב"ם. הרשב"ם בא לדעתי לדבר על כל הפרשה, לא רק על הפסוק הזה. איך פתחנו ושאלנו? זו דרישה כל כך קשה, מה פירוש כהן גדול לא מתאבל? מה פירוש? אחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה, אבל אתם אל תפרעו ואל תפרומו ואל... אני חושב שצריך להבין את זה לשני החלקים. התפקיד שלכם, הכהנים הגדולים, כמו התפקיד של כל בית ישראל עכשיו, הוא אותו תפקיד. אין נחמה שיכולה להחזיר את החלל הזה, אלא אחת. נחמת ציון ונחמת ירושלים. ההתחברות למה שהוא נצחי ואין סופי. הידיעה שאתם בני יעקב לא חליתם, כמו שאני השם לא שניתי. זאת הנחמה היחידה שאפשר לנחם בה את האבא על בניו. אפשר לומר לו את האמת, הם גדולים ממני וממכה. זו נחמה עצומה שבא משה רבינו ואומר על בנו של אהרון, הוא גדול ממני. זה עצום, אבל זה פרטי. באתי להגיד לך דבר אחר לגמרי. המהלך לא נפסק, ואתה הכהן הגדול, הכהן הגדול מאחיו, זה שכל עניינו הוא להיות צינור של כל ישראל אל השכינה, וצינור של השכינה אל כל ישראל. צריך עד כדי כך להיות צינור, שאתה פשוט מבטל את הקטעים הפרטיים שלך ברגע הכי קשה. ומה אני תובע מעם ישראל עכשיו? שהם ימלאו את תפקיד אחיכם. כי נדב ואביהו מחוברים אל האין סוף הזה של היחד כולם קדושה לך ישלש. כל בית ישראל הם אחיהם לדין אבילות. ואתם הכהנים הגדולים, יש לכם תפקיד. כדי שכל בית ישראל יהיו אחים, צריך הכהן הגדול להגיד שיש לנו אבא אחד, ולחבר אותנו אל אבא ואת אבא אלינו. אל תצאו מן המקדש, כי כשתצאו מן המקדש, אתם מחללים. יודעים מה פירוש לחלל? באותה שנייה שאתם, בני אדם שהתקרבו, יוצאים מן המקדש, אתם נותנים מקום לחול לשלוט. אתם אחראים על זה שהקודש יימשך. בקרובי אקדש. זו תביעה שכשמעמיקים בה פנימה, היא מבררת את סוד הנחמה, כי מה היא בעצם נחמת האבל? נחמת האבל זה מן השמיים ובבניין ירושלים. למה למצורע יש דין אבל? לעניות דעתי מסיבה מאוד פשוטה. יש הרבה תומעות, יש הרבה תמאים. כל תמא באופן טכני לא יכול כרגע לבוא אל המקדש, כי הוא תמא. חסר לו משהו בחיים. הוא תמא מת. הוא תמא של שכבת זרע, הוא תמא של זיווה, של דם. חסרה לו איזו נקודת חיות. אז הוא צריך להיטהר במים, ואז הוא יכול לבוא. מצורע, תומתו היא אחרת. למה אתה תמא? אתה תמה כי התנתקת מהכלל. אתה תמה כי סיפרת לשון הרע על אחרים. אתה תמה כי התרוממת על ידי זה שאתה הקטנת מישהו אחר. לא הבנת שההתרוממות הפרטית שלך תבוא רק מתוך ההתחברות שלך אל כולם. אתה לא מבין את המושג כלל ישראל. תנהג דין אבל. תנהג דין אבל ותתנחם, ואז תחזור אל המחנה. הכהן הגדול שכל כולו התבטלות אל כלל ישראל, יותר מהכהן האדיוט, יותר מכל אחד אחר, הכהן הגדול כולו קשור אל הכלל. יש פסוק בדיני אבילות בספר דברים, פסוק מוזר קצת, הוא פשוט אבל הוא משונה לכאורה בהקשרים שלו. כתוב שם, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם אלוקיך להיות לו וכולי מכל העמים. אז הפשט של הפסוק בא להגיד שלנו, כאשר לא עלינו אנחנו צריכים לנהוג דיני אבילות באופן פרטי, אסור להפריז ולעבור להתגודדויות ולסריטות ולכל הדברים שאסור לעשות אותם, ולא לשים כורחה בין עיניכם. למה? הסיום הוא כי עם קדוש אתה. הבנתי, אם כי הפסוק כי עם קדוש אתה קשור לא רק לזה, הוא קשור לכל מיני דברים. אל תאכלו מאכלות אסורות כי עם קדוש אתה, שמרו שבת כי עם קדוש אתה. אבל מה שקשה בעיקר זה מה הקשר בין הדינים האלה שלא תתגודדו ולא תשימו כורחה לבין בנים אתם להשם אלוקיכם. מה זה קשור? אי אפשר לומר בנים אתם להשם אלוקיכם כפתיחה להרבה פרשיות אחרות? בנים אתם להשם אלוקיכם, אל תאכלו חמץ בפסח, זה לא יפה. בנים אתם להשם אלוקיכם, תקפידו בפיגול ובנותר. יש המון דברים יפים בבנים. למה? מה זה קשור לנה בכלל? יש תרי"ג מצוות שזה מתאים שם. רבי עובדיה ספורנו מנתח את זה פסיכולוגית כל כך יפה. יש, אומר הספורנו, שתי סיבות נפשיות שאבל יכול לאבד את היכולת שלו לחיות. ישמת לו מת. היא שמת לו כסדר הטבע, לפעמים סדר הטבע מתהפך, אנחנו יודעים את זה כל כך טוב היום. שמת לו אב, הוא מרגיש פתאום חלל. ישנן שתי סיבות של אבילות. האחת הראשונה של אבילות, שהאבילות היא טבעית. לא צריך שום סיבה, גם לא צריך הלכה להיות אביל. ההלכות הן בעיקר מתי להפסיק את האבילות. איך לא להפריז באבילות, לאן להגיע איתה. אבל הסיבה הראשונה של חוסר היכולת לחזור, נדמה שהיא פשוטה. החלל שנפער הוא כל כך גדול, שאני לבד. זהו. אל מי אני אפול עכשיו? מי אבא? הסיבה השנייה של האבילות שלא יכולה להיפסק, וזה דבר שהרבה פעמים אנחנו נעלמים או מתעלמים ממנו, אבל אנחנו יודעים פסיכולוגית כמה הוא תופס, לא קשור אליי החי, אלא דווקא אל המת. וילדים מעיזים יותר לשאול ומבוגרים פחות, אבל הם שואלים את אותו דבר. ומה איתו? מה הוא עכשיו? איפה הוא? ומה קורה? ומה יהיה? וטוב ורע. אומר הספורנו, על שני הדברים האלה דיבר הפסוק. לא תתגודדו. למה לא תתגודדו ולא תעשו בבשרכם גידודים, גידודים וסריטות? כי בנים אתם להשם אלוקיכם, מה אתם אומרים? שאין אבא? אין אבא? אין אבא? לכם אין אבא? עם ישראל יכול לומר שהוא לא מבין מה זה? בנים אתם להשם אלוקיכם, בלי הפתיחה הזאת באמת איך אפשר לדרוש ממכם לא תתגודדו? ספורנו. ואז הוא אומר, ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. אלא מה אתם אומרים לי? אתם לא יכולים להפסיק את אבלותכם, כי המת, מה עם המת? אז דעו לכם, אתם עם קדוש להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו סגולה מכל העמים. יש עולם של תחייה, ויש עולם של אמת, ויש עולם של אחרי, ויש תחיית המתים שאני מאמין. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. אגב, על פי ספורנו אני מבין דבר נוסף, הוא פילי פלאות. אתם יודעים שלא תתגודדו, זה לא תעשה שהסברנו אותו עכשיו בפשט. אל תעשו בבשרכם גידודים, גידודים, סריטות. אבל חזל לומדים את לא תתגודדו לעוד דבר, שלא קשור כי לכאורה בכלל הפסוק. בנים אתם להשם אלוקיכם לא תתגודדו, והפסוק מדבר על אבל. חזר לומדים דבר שנראה דרש. לא תתגודדו, לא תיעשו אגודות אגודות. אל תיעשו קבוצות קבוצות, אל תיפרדו. דרשה שהיא הלכה חשובה להלכה, יש בזה הרבה הרבה הלכות. יש הלכה שעכשיו יצאנו ממנה בפסח. אם יש מקום שנוהגים כן להניח תפילין בכל המועד פסח מניח, יש מקום שנוהגים שלא. מי שמניח או לא מניח חייב לנהוג כמקום עצמו, כי לא תתגודדו. אל תעשו אגודות אגודות, זה חשוב יותר מאיך אתה נוהג. וכך הלאה. אבל איך זה קשור לא תתגודדו בדרשה על הלא תתגודדו של הפסוק? תספורנו זה פירי פלאות. למה לא תתגודדו? למה לא תעשו אגודות אגודות? כי יש לכם אבא אחד. מי שיש להם אבא אחד לא יכולים להפך לאגודות אגודות. מתי אנחנו יכולים להפך לאגודות אגודות? כשאנחנו שוכחים את זה שיש לנו אבא אחד. בנים אתם להשם אלוקיכם, לכן לא תתאבלו בצורה שאי אפשר לחיות ממנה, אלא תגלו לעולם איך בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד, פירושו שעם ישראל בדמי חיי הולך וממשיך. מעניין מאוד איך אונקלוס תרגם. לאהרון, אני קורא ישר פסוק ג' במקור 5 באונקלוס. הוא דמלא השם למימר בקריבי את קדש. תרגום מילולי. הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי הקדש. שום חידוש. ועל פני כל העם הכבד מתרגם אונקלוס, ועל הפי כל עמה את יקר. תרגום מילולי. את יקר הכבד. יקר וכבוד. עכשיו יש כאן שתי גרסות. הגרסה שלפנינו, ושבח אהרון. זה כבר לא תרגום מילולי, לוידו. הגרסה בנוסחאות ישנים שמופיעה בפנים היא ושתיק ושתיק אהרון. טוב, זה כבר מקביל לוידו. רוב הפרשנים אומרים שבשבח אהרון זה כמו רשי. צידק עליו את הדין. אמר, טוב להודות להשם, קשה. נדמה לי לעניות דעתי שאולי ושבח אהרון זה הרשב"ם עצמו. צידוק הדין זה צידוק הדין, זה להגיד דיין האמת. ומדי מה זה ושבח אהרון? אהרון המשיך לשבח את שם השם בעולם. הוא המשיך בעבודת המשכן. הוא הפעיל את חנוכת המשכן הלאה. הוא בירר שהנחמה היחידה יכולה להיות כשאתה יודע למה אתה קשור. נדמה לך שכשאתה תהיה כפרט, כשאתה תופיע כאדם פרטי, תהיה לך את האוטונומיה שלך, ואז אף אחד לא יפריע לך, ולא תהיה מחובר לכללים של כלל ישראל. ואז אני בא לגלות לך עוד פעם, כל פעם מחדש. הדרך היחידה שלי לתת לך כוח, היא להבין שאתה מחובר אל העם הזה, ואל הקדוש ברוך הוא, ואל הנצח הזה, והתפקיד שלך הוא מכוח זה, לקבל את הכוחות ואת הנחמה ואת הוידום אהרון. וידום אהרון ושבח אהרון זה מדהים. אגב, לעניות דעתי עכשיו אפשר להבין את זה גם במובן של קיבל עליו את הדין. אהרון מגלה לפי הרשב"א מה זאת קבלת הדין הגדולה. קבלת הדין היא לא רק הסכמה לקבלת הדין. קבלת הדין היא ההבנה שעכשיו ממילא אני צריך עוד יותר. אני נזכר תוך כדי הדברים כדי להסביר את המשפט, במשפט שפעם הזכרתי, אולי אפילו בכבזיים בניסן. אני בכל פעם חוזר אל אותו משפט בפתיחתו של הרב מאיר בר אילן, זכר צדיק לברכה, בסיום הקדמתו לאנציקלופדיה התלמודית. כדאי בכבזיים בניסן לראות שם את ההקדמה הזאת. הרב מאיר בר אילן היה בארץ, בירושלים. חלום חייו ומפעל חייו הגדול, אנציקלופדיה תלמודית, הולך ומתחיל לקרום אור וגידים, הכרך הראשון מתוך אותם עשרות כרכים שהוא מתכנן, להעביר את כל המושגים התלמודיים למושגים מובנים ויפים וברורים ועמוקים. הוא כותב את ההקדמה, וההקדמה נכתבת בתשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז. ממדי השואה מתבררים, ואנחנו לפעמים אומרים את הביטוי הזה, מימדי, אבל זה ודאי אצל יהודי כמו הרב מאיר בר אילן, שמשפחתו ואנשים ואחיו ועיירתו וביתו והכל שם, והוא כבר פה. בשלב מסוים בהקדמה הוא כותב משפט של שבירת כוח. כשראיתי את המשפטים האלה של הרב בר אילן, ראיתי את הרשב"א. הוא אומר בשלב מסוים שאין לו כוח יותר. הוא אומר, ברגע שאתה שומע ששליש מהעם היהודי חדל מלהיות, מה טעם עוד במפעלים של שמחה ולו שמחתה של תורה? איבדתי את הטעם. רגע קשה שהוא מדבר. ואז הוא אומר במשפט הבא, לדעתי באמצע הוא פשוט עבר את ויאמר משה אל אהרון, אבל כל אומר לי מבפנים לא. לא. כל אומר לי כך, אם שליש מהעם היהודי חדל מלהיות, ישנה רק מסקנה אחת, חובתי להיות יהודי פי שלושה. הוא מסיים את ההקדמה וחותם. וידום אהרון של הרשב"ם הוא לא רק צידוק הדין. וידום אהרון הוא להמשיך מכוחם של נדב ואביהו פי שניים. כשאתה יודע למה אתה קשור, כשאתה יודע לאן החלום הולך, רק זאת יכולה להיות הנחמה. ואז כשיושב האבל ונמצא באבלותו, ובאופן הטבעי ביותר מתגברת עליו התוגה והקושי הפרטי, מה תפקידו של המנחם? אחד, לבוא אליו ולהזכיר לו את היחד, את המקור. לא רק שהם גדולים ממני וממך, זה חשוב מאוד, שעם ישראל ממשיך, חי מכוח זה. מה אמרנו על המצורע? מובן עכשיו האבילות של המצורע, זה פילי פלאות. זה התמה שתומעתו נובעת מהמימוש העצמי המיותר שלו. צריך להבין לעומק מה זה לשון הרע. למה אדם מדבר לשון הרע? למה בעצם זה קורה לו? בוא נוריד את הדברים הגדולים למילים פשוטות. כי אתה כדי להיות גדול דורך על זה שמתחתיך. אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אבל ככה אתה חש גדול יותר. יש רק דרך אחת להסביר לך את זה. מצורע חשוב כמת. יודעים למה? מצורע חשוב כמת כי למת אין יחסים עם מי שיש מסביבו. מה אתה? אתה סתם רואה את כל מה שיש מסביבך כפלטפורמה נוחה לדרוך עליה. ככה אתה גדל. אתה אומר זה כלום, זה רק דיבור. הדיבור זה מה שעושה אותך אדם. אתה בכלל לא תופס את המושג הזה של הכלל. אתה לא מבין את המושג בעומקו, מה זה בנים אתם להשם אלוקיכם. בנים אתם להשם אלוקיכם אומר שאם הקודש ברוך הוא ברא גם אותי, סימן שאתה לבד לא מספיק בעולם. סימן שהוא צריך אותי. אני צריך להופיע פה. אז תן לי את זה. חשבתי לעצמי השבוע על אותה אמירה בתפילה בשחרית. היא כל כך מעניינת, אנחנו תמיד אומרים את זה, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות, ונותנים באהבה רשות זה לזה. מדובר על המלאכים. אלה המלאכים המקדשים יחד בקדושה שלמה. אלה המלאכים המקדשים בשפה ברורה, בנעימה, יחד. אז איך הם מקבלים עול מלכות שמיים? מה זה המילים האלה זה מזה? אנחנו אומרים את זה קודם בתפילה, אני לא יודע אם חושבים על זה. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. מה פירוש זה מזה? אני מקבל עול מלכות שמיים ממישהו? אני מקבל עול מלכות שמיים. כשאומרים, רבותיי, בוא נקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. וזה מזה? זה עול מלכות שמיים, מהשמיים. זה מדהים. המלאכים הם כאלה שמבינים שכל אחד הוא שליח שממלא את התפקיד שלו כמלאך. אז איך הם מקבלים עול מלכות שמיים? זה מזה. יש משהו שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכך, ויש משהו שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכי. אז דרך מה אני מגיע לעול מלכות שמיים? דרכך, דרכך. אני צריך אותך בשביל עול מלכות שמיים. אני את הריבונו של עולם רואה ממך. בנים אתם להשם אלוקיכם. אגב, שוב, צריך להבין את העומק. אם מבינים מה זה בנים אתם להשם אלוקיכם, מבינים שמה אני לא שניתי, אף אתם לא חליתם. עול מלכות שמיים זה מזה. זה נמשך. יהודי זה נמשך. יהודי זה נצח ישראל. יהודי זה דבר שממשיך הלאה. את הדבר הזה שנמשך, בכ"ז בניסן אנחנו זוכרים, את הנמשך הזה רצו לחסל. האבילות על יהודי היא אבילות על דבר שנמשך, על דבר שחי, על דבר שמתקיים. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. מאיפה עול מלכות שמיים? זה משפט נפלא, עול מלכות שמיים, אבל איך? איך? תהיה חבר שלי. תקבל את זה, זה מזה. ואז לעניות דעתי, המשפט השני שם בתפילה, אנחנו לא מבינים אותו בכלל. ונותנים רשות זה לזה. אנחנו תמיד מבינים שרשות זה רשות הדיבור. To introduce. להציג ככה, בוא, יש לך רשות לדבר. רשות הדיבור זה היום בעברית כזה, יש לך רשות לדבר, אבל או שתגיד מה שאני רוצה או שתשתוק. יש לך רשות, בהחלט. יש לך רשות. נראה אותך, אומר. יש לך בהחלט, המון רשות יש לך, כן. מכירים את זה. ומה פירוש רשות במושגים של תורה? רשות זה יש לך את הרשות שלך, הרשות היחיד. רשות הרבים. אני רוצה להגיד כאן את ההבנה, אני חושב שזה דבר מדהים אם חושבים על זה, נותנים רשות זה לזה, ששני בני אדם באמת אוהבים זה את זה, אז אני נותן לך להכיר את הרשות המיוחדת שלך. ואתה נותן לי להכיר בעצמי את הרשות המיוחדת שלי. מיכאל נותן לגבריאל את הרשות שלו. מאיפה למיכאל יש כוח לפעול? מכוחו של גבריאל, לא רשות לדבר. הרשות שלך, המיוחדות שלך, העניין המיוחד שלך, בא מכוח זה שאני ואתה יודעים את היחד שלנו. בשביל זה צריך שני דברים, את היחד המעשי שלנו ואת ההבנה של בנים אתם. אהרון, אלעזר ואיתמר ממונים על ההבנה של בנים אתם. לכן, אל תתאבלו. ומכוח זה שאתם לא תתאבלו, כל בית ישראל יבינו שהם אחיכם. ואחיכם כל בית ישראל יבכו. הרשב"ם הזה הוא פתיחת עולם שלם. ואני חוזר ואומר שוב, לחשוב על איזה רקע אומר את זה הרשב"ם. איך אנחנו מברכים שם כל יום לפני התפילה, ברוך המקדש שמו ברבים, ברוך המקדש שמך ברבים, ברוך אתה השם המקדש. פעם הזכרנו את אותה השערה גדולה, שהברכה הזאת אולי אולי, נתקנה באותם ימים. ברכת קידוש השם היא נקראה. כי היו הולכים יהודים החוצה ברחוב, והגיעו אליהם כדי להמיר את דתם, והם ידעו שהם ימותו על קידוש השם, הם צריכים לקדש את השם. אבל לקדש את השם זאת מצווה, צריך לברך לפניה. ואולי לא יכלו לברך, ואולי לא תהיה להם את האפשרות, תקנו שמברכים בבוקר. יהודי שקם בבוקר מברך על מצוות קידוש השם. ונקדשתי, זאת מצוות עשה. והוא יוצא ידי חובה של קידוש השם בחיים כל שנייה.
יש נגזרת אחת של קידוש השם כזה. ובימים האלה בא הרשב"ם ואומר, מהו המושג של בקרובה יקדש? אני אסיים באותם הפסוקים שרש"י מצטט, ובהם פתחנו את דברינו, בנורא אלוהים ממקדשך. רש"י, אתם זוכרים, אמר, אל תקרא ממקדשך, אלא ממקודשך. בואו נראה את הפשט של הפסוקים. יער חיית קנה, עדת אבירים בעגלי עמים, מתרפס ברצי חסף, ביזר עמים קרבות יחפצו. באה כנסת ישראל ואומרת, ריבונו של עולם, גער כבר את חיית הקנה, את העמים שקרבות יחפצו, גער בהם. יאתיו חשמנים גער ומה? גער וזהו, תגער ו... ומה? יאתיו חשמנים ממצרים. יבואו הראשים שלהם, לאן? אל המקדש. כוש תריץ ידיו לאלוהים. ממלכות הארץ שירו לאלוהים. זמרו השם סלע. זמרו אלוקים, זמרו, זמרו למלכנו. מכירים פסוקים כאלה. לרוכב בשמי שמי קדם. עכשיו העיקר. הן ייתן בקולו כל עוז. מי? הקדוש ברוך הוא. הרוכב בשמי שמי קדם, הוא ייתן את העוז. אז מי נותן את העוז? הוא. ומה הפסוק הבא? תנו עוז לאלוהים! על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. אז מי נותן את העוז? ישראל. אז מי נותן את העוז? הפרק הזה מתחיל במילים, יקום השם, יפוצו אויביו, ינוסו משנאיו מפניו. כמו קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. הפרק הזה בא להזכיר שמשנאי ישראל הם משנאי השם. והניסיון לפגע ולפגוע בישראל ולפגוע בתנו עוז לאלוקים. והעוז שניתן משמי שמי קדם מתבטא מתוך העוז שאנחנו על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. והעוז הזה, זהו הקידוש השם. ואת זה יבואו ויראו כולם בסוף. חשמנים מיני מצרים וכוש יריץ לאלוקים. כשיבואו ויראו את הביתי בית תפילה. ואז הפסוק החותם, נורא אלוהים ממקדשך. אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוקים. אתם רואים שהפסוק הזה בא ליישב את הסתירה? המילה הוא מיותרת. אל ישראל נותן עוז ותעצומות. מה זה הוא? אתם יודעים מה בא המילה הוא להגיד? יש לך קושייה, הקושייה שלך מי נותן עוז? נכון? הוא נותן עוז, לרוכב בשמי שמי קדם ייתן בקולו כל עוז, או ישראל נותנים עוז, תנו עוז לאלוקים. אז בוא אני אתן לך יישוב לסתירה. הוא נותן עוז ותעצומות לעם שייתן לו את העוז. עכשיו הבנת את הסתירה, הכל מיושב. הוא נותן עוז ותעצומות לעם שמכוח העוז הזה נותן לו עוז. לכן המלחמה בעם היא בו. לכן הנחמה את העם היא בו. לכן החיים והשמחה והיכולת להמשיך את הבקרובה יקדש זה בחזרה בו. ולכן הסיום ברוך אלוקים. זה נורא אלוקים ממקדשך, שגם כאשר הוא עובר דרך נורא אלוקים ממקודשך, קדושים אשר בארץ המה, השם יקום דמם הקדוש והטהור, אנחנו יודעים איך המשכו הוא הקידוש השם הגדול של וידום מאבילותו ועסק בעבודת בוראו, בבניין, בתקומה, בהמשכה הזאת של חנוכת משכן, ובעזרת השם, מתוך כל זה במהרה בימינו, של עצמאות וחנוכת מקדש במהרה בימינו.